כתובות, דף פי א', מתחילים בעזרת השם, דף פי עמוד ב', חמש שורות מלמטה, בתחילת הגמרא. מסופר במסכת מועד קטן דף חף זין, על רבי יהושע בן לוי, שלא היה הולך לנחם אבלים בכל בית אבלים, אלא רק אבלים מסוג מסוים. אבלים שיושבים ומתאבלים על מת שעזב את העולם בלי בנים, לא השאיר בעולם בנים. כמו שאמר רב יהודה על הפסוק בירמיהו, אל תבכו למת, אל תנודו לו. אין הרבה מה לבכות על אדם שמת. כמו שאומר שלמה המלך בספר קהלת, טוב יום המוות מיום היוולדו, אדם שחי בעולם כראוי, אז כשהוא נפטר מן העולם, הוא נפטר בשם טוב. אומר רבנו אור החיים הקדוש, והיה, זה לשון שמחה, עקב תשמעון, אם אדם בעקב, בסוף, הוא יודע תשמעון שהוא קיים את התורה, הוא עוזב את העולם אחרי שהוא קיים את התורה והמצוות, אין מה לבכות הרבה. אדרבה, אותו אדם זכה להגיע לעולם הבא כראוי. אבל על מי כן צריך לבכות? בכו בכל ההולך. מי הוא אותו הולך? אומר רב יהודה, אחד שהולך ועוזב את העולם בלי להשאיר בנים כאן בעולם הזה. אדם מתחתן ועזב את העולם בלי בנים, אומר את התורה, שהאלמנה לא תתחתן עם מישהו אחר. לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. צריך לנסות לפחות להקים לו זרע, להקים לו שם. היא נופלת לאיבום לפני אחיו. אם אחיו יתחתן איתה, הבן הבכור אשר ייוולד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל. הגמרא שלנו עוסקת במקרה שעליו צריך לבכות. כי אותה יבמה בעצמה גם מתה. לא הספיקה להתייבם והיא מתה כשהיא שומרת יבם. והנידון שלנו, מי מחויב לעסוק בקבורתה, להוציא הוצאות על קבורתה. בדף ממ"ז מובא שהבעל מחויב לעסוק בקבורת אשתו, כי הוא מקבל את הכתובה שלה. זאת אומרת, מכיוון שהוא מקבל ממנה איזושהי ירושה, הוא עסוק בקבורתה. שומרת יבם, יש אצלה דבר מאוד נדיר. בדרך כלל אדם שעוזב את העולם, הוא משאיר ירושה, המשפחה הקרובה שלו יורשת אותו. שומרת יבם, יש שתי משפחות שיורשים אותה. המשפחה שלה, הקרובים שלה, וגם הקרובים של בעלה. חלק מהדברים הקרובים שלה יורשים, וחלק מהדברים הקרובים של בעלה יורשים. היורשים עסוקים בקבורה של מי שהם יורשים אותו. נשאלת השאלה, היא באה אליהו, שומרת יבם שמתה מקוברה. מצד אחד, יורשי הבעל קברי לה, למה דקיירתי הם יורשים את הכתובה? או דילמה, מצד שני, יורשי האב קברי לה, הם קוברים אותה. למה? דקיירתי, כי הם יורשים את הנכסי מילוג, את הנכסים שלה, שהנכסים עצמם שלה, והבעל, כשהוא היה חי, היה אוכל את הפירות. והם, היורשים של האבא, היורשים שלה, יורשים את הנכסים האלה, שנקראים הנכנסים והיוצאים אמא, כי כשהיא מתחתנת, הם הופכים להיות משועבדים לבעל, שהבעל אוכל מהם פירות, וכשהיא מתגרשת או מתאלמנת, הם חוזרים אליה. אם כן, היורשים של בעלה, הם יורשים את כתובתה. היורשים שלה, מה שנקרא פה יורשי האב, יורשים את הנכסים של נכסי מילוג. מי מביניהם צריך לעסוק בקבורתה? אמר רב עמרם, תשמע ברייתא המפורשת שעונה על השאלה הזאת. דתניא, שומרת יבם שמתה, יורשי הבעל, שהם אלה שיורשים את כתובתה, הם חייבים בקבורתה. אמר אביי, אף ענן, גם אנחנו, נמי תנינה, יכולים להוכיח את זה ממשנה בדף צדיק ה'. המשנה שם אומרת, אלמנה שבעלה נפטר, ניזונת, היא מקבלת מזונות בימים שהיא אלמנה, מהנכסים של היורשים, של היתומים. וכמו כשבעלה היה בחיים, הוא היה מפרנס אותה, והיא הייתה נותנת לו את מה שהיא מסתכרת, את מעשי ידיה, אז כעת כשהיא ניזונת מנכסי היתומים, מעשי ידיה שלהם. ממשיכה המשנה, ואין היתומים חייבים בקבורתה, כי הם לא יורשים את כתובתה, אלא יורשיה חייבים בקבורתה, כי הם יורשים את כתובתה. המשנה מוסיפה, אחרי שהיא כותבת יורשיה, יורשי כתובתה. לכאורה, היורשים יורשים הכל. למה המשנה מדגישה שכאן יש יורשים מיוחדים שיורשים את הכתובה? משמע שמדברים כאן על שומרת יבם. זאת אומרת, המשנה באה לרמז מקרה של שומרת יבם. שהיא, יש יורשים שיורשים את הנכסי מילוג, ויש יורשים שיורשים את כתובתה, והם אלה שחייבים בקבורתה. ועל איזו אלמנה המשנה כאן מדברת? איזו היא אלמנה שיש לה שני יורשים? אז היא מדברת על אלמנה סתם, אבל היא מרמזת בתוספת של יורשי כתובתה, ואומר זו שומרת יבם, שעליה אומרת המשנה, שיורשי כתובתה, יורשי הבעל, הם מחויבים להוציא בשביל קבורתה. אמר רב, מי זה יורשי הבעל? מי זה יורשי הבעל? היה אדם שהתחתן עם אישה, מת בלי בנים. אשתו היא שומרת יבם, ממתינה לייבום. מי הם היורשים של בעלה? מי מקבל את הירושה של אותו בעל שמת בלי בנים? היבם שרוצה לייבם אותה, הוא הרי בסוף יקבל את הירושה של אחיו. תורה נותנת ליבם שמייבם את היבמה, את הירושה של אחיו. אז זאת אומרת, היבם הוא יורשי הבעל בעצם. והוא צריך לעסוק בקבורתה ולשלם על קבורתה של היבמה. מדובר שהוא לא ייבם אותה, היא הייתה שומרת יבם, אבל הוא התכוון לייבם אותה, והוא היה אמור לקבל את הכתובה, הוא היה אמור לקבל את הירושה, הוא אמור לטפל בקבורתה. אמר רבה, ולמה היבם יכול לטעון, זה שאני מקבל את הכתובה, לכן אני צריך לעסוק בקבורתה? אני לא יורש אותה, אלא את האח שלי אני יורש. אני מקבל את הכתובה שהאח שלי היה אמור לתת, במקום שהוא ייתן, אני מקבל את הכתובה הזאת. אבל את הנכסים של האישה אני הרי לא מקבל. גם אם היו נכסים כאלה, שהיו שייכים לאישה לפני החתונה שהתחתנה עם הבעל בפעם הראשונה. היו לה נכסים, והיא אומרת לבעלה, הנכסים האלה יהיו שלך, והם יהיו תוספת של הכתובה. דיינו, אתה בא לתת לי 200, התחייבת לי כתובה 200, אם יהיה גטו או שהיא תהיה אלמנה, בוא, יש לי פה נכסים בשווי מהזוז, קח את הנכסים האלה, כתוב לי בכתובה תוספת של 1,000 זוז, של 100 זוז, לא משנה כמה שהנכסים האלה שווים. תוסיף אותם לכתובה, זה נקרא נכסי צאן ברזל. את הנכסים האלה הרי היוון לא יורש. אז אם כן, הוא לא יורש בעצם את האישה הזאת, אז למה שיצטרך לתת לה את קבורתה? אשתו, אין אני קובר, אני לא רוצה לקבור אותה, כי אני לא מקבל ממנה כלום, אני מקבל מאחי את הכתובה. אמר לי אביי, הסיבה שהוא צריך לקבור אותה, משום דבאין עליו משני צדדים. אומרים לו, מכל צד שאתה רק רוצה לבוא, אתה תהיה חייב לקבור אותה. אם אתה אומר שרק את אחיו, רק את אחיך אתה יורש, יקבור את אשתו. כי מה אתה בא לומר? שאתה בא במקום אחיך. ואתה אומר שאתה הרי מקבל רק את הכתובה, ולא את הנכסים, מה שנקרא נכסי צון ברזל, שזה הירושה שלה. נשאל אותך שאלה, אם לא היה לה בכלל נכסי צון ברזל, יכול להיות שבאמת מדובר פה שאין לה, אבל יכול להיות שגם אם יש לה, אבל אילו לא היה לה נכסי צון ברזל, והייתה מתחתנת, וכי אחיך לא היה צריך לטפל בקבורתה, ודאי שכן, ואתה הרי בא במקומו, אז אתה צריך לעסוק בקבורתה. כי הרי בתמורה למה אחיו היה צריך להתעסק בקבורתה? בתמורה למנה או המתיים, דיינו בתמורה לכתובה, שבמקום לשלם לה, הוא משאיר את הכתובה אצלו, בתמורה לזה הוא מתעסק בקבורתה, גם אם היא לא הכניסה לו נכסי, מה שנקרא צום ברזל. אז גם אתה, אפילו אם אתה לא יורש את הנכסי צום ברזל, אם יש לה, אתה צריך לעסוק בקבורתה. כמו אחיך, אם הוא לא היה מקבל נכסי צום ברזל, גם כן הוא היה צריך להתעסק בקבורתה. מצד שני, ואם אינו קובר את אשתו, אם הוא לא רוצה לקבור אותה, ייתן כתובתה ליורשים שלה. כי הרי תקנו את הקבורה במקום הכתובה, אתה לא רוצה לקבור אותה, תשלם לה את הכתובה, תשלם ליורשים שלה את הכתובה, כי הרי בעצם אח שלך התחייב לה שאם הוא ימות, הוא ייתן לה כתובה, הנה הוא מת, אז היה צריך לתת לה את הכתובה, זה שלא הספיקה לגבות, היא הייתה שומרת יוון, בסדר, אז עכשיו היורשים שלה יקבלו. אתה לא רוצה לתת את הכתובה, אז תתעסק בקבורתה. אמר לי, אז רבא ישיב לאביי, השאלה שלי הייתה אחרת. אחי כאמינה, היוון יכול לטעון, אך אני יורש, אני בכלל לא יורש את האישה הזאת. את אשתו אין אני קובר, ואם היא שום כתובה, ואם תאמר שאני יורש את הכתובה מנה 200 שהיא הייתה אמורה לקבל, זה לא נחשב שאני יורש אותה. כי הרי לא ניתנה כתובה לגבות מחיים של הבעל. ואם כן אני כמו הבעל, והכתובה לא הייתה אמורה להגבות כל זמן שהיוון חי, כי הרי התכוון להתחתן איתה. אם כן, מה קיבלתי, אני רוצה להבין, אומר היוון, מה קיבלתי ממנה? את הכתובה? הכתובה מעולם לא היה ברשותה. כי הרי לא, הכתובה לא ניתנה לגבות מחיים של הבעל. והרי כשהבעל הראשון מת, אני הייתי אמור להיבם אותה, אז היא לא הייתה אמורה לגבות את הכתובה. בסוף היא מתה, הכתובה לא הגיעה לרשותה, אז לא קיבלתי ממנה בעצם כלום. למה אני אמור להתעסק בקבורתה? למה אני אמור לשלם על קבורתה? תראה את הבעיה. מי אמר לך שלא ניתנה כתובה לגבות מחיים? בגלל שבכתובה כתוב, לכשתנסי לאחר, תקחי מה שכתוב לך בכתובה. משמע, שרק אם בעלה מת ויכולה לנסה למישהו אחר, אז היא גובה את הכתובה. זאת אומרת, אתה דורש דיוק מהלשון של הכתובה. ומזה אתה לומד שהכתובה לא ניתנה לגבות מחיים. מן שמת לי דעית לי מדרש כתובה, מי שמענו שהוא באמת דורש דיוק מלשון הכתובה? בית שמאי, כמו שרש"י מביא את מה שהם אומרים במסכת יבמות, דף קט"ז עמוד ב', שמזה מוכח שהם דורשים דקדוק מלשון הכתובה. ושמינה לו לבית שמאי דאמרי, שמענו שדעתם של בית שמאי, שטר העומד להיגבות. שטר שהיו צריכים לגבות אותו, זה כבר כאילו גבו אותו, כגבוי דמי. כשהבעל הראשון מת, זה נחשב כאילו האישה כבר גבתה את הכתובה שלה, כאילו זה כבר אצלה בארנק, אצלה בתיק, בכיס. וכשהגיע היוון, הוא ירש את זה ממנה. לכן הוא צריך לשלם את קבורתה. איפה מצאנו שבית שמאי סוברים שטר שאמורים לגבות אותו כאילו כבר גבו אותו? דתנן משנה במסכת סוטה. בספר במדבר, פרשת נשא, מתואר שבזמן בית המקדש היה אדם שהיה נשוי לאישה, והוא הזהיר אותה, קינא לה, אל תסתתרי עם אדם פלוני, אני מבקש ממך, שמרי על עצמך. והיא הלכה והתייחדה עם אדם פלוני. אז היה אפשר לבדוק האם היא טהורה או לא, על ידי שנותנים לה לשתות מי סוטה. אומרת המשנה, אם מתו בעליהן עד שלא שתו. הוא לא הספיקה לשתות מי סוטה עד שבעלה מת. בית שמאי אומרים, היא אלמנה, מקבלת כתובה. כל המקרים האלה, הנשים נוטלות כתובה. ולא שותות מי סוטה, בגלל שכתוב והביא האיש את אשתו אל הכהן, ואז יש מי סוטה, אבל כאן הוא לא, כבר לא יכול להביא אותה, כי הוא כבר לא פה בעולם הזה. ובית הלל אומרים, או שותות, או לא נוטלות כתובה. שואלת הגמרא, איך או שותות? היא לא יכולה לשתות. כי הרי והביא האיש את אשתו אל הכהן אמר רחמנה, ואז היא שותה. ולקה כאן הוא לא יכול להביא אותה, כי הוא לא בעולם הזה. אלא הפירוש בדברי בית הלל, מתוך שלא שותות, מי סוטה, כי הרי בעלה מת, לא נוטלות כתובה. יש ספק אולי היא זינתה, ולכן היא הפסידה את כתובה, את הכתובה שלה. ומכיוון שהיא לא יכולה לגבות באופן ודאי את הכתובה, היא לא מקבלת את זה. מספק אי אפשר לגבות כסף. בכל אופן, לפי דעת בית שמאי, הם אומרים, נוטלות כתובה. ואף על פי שהם לא שותות. והמי, למה נוטלות כתובה? הרי ספקה הוא ספק אם בכלל מגיע לכתובה. ספק זנאי, אם היא זינתה היא הפסידה את כתובתה, ורק מספק לא זנאי והיא זכאית לכתובתה, ואיך קעתי ספק ומוציא מידי ודאי? איך יכול לבוא ספק ולהוציא מידי ודאי? איך היא גובה כתובה? אלא מוכח, כסברי בית שמאי, ששטר העומד להיגבות זה כבר כאילו גבוי דמי. בכיוון שלאישה יש את השטר של הכתובה, זה כאילו היא כבר גובה מה שכתוב בשטר. זה כבר כאילו הכסף אצלה. ואם הכסף אצלה, זה כאילו שהיא תפסה את הכסף. הדין הוא שאם אדם תפס את הכסף, לא מוציאים את זה ממנו מספק. אז לכן מספק היא צריכה לקבל את זה, כי זה כבר כאילו נמצא אצלה. כי שטר עומד לגבות כגבוי דמי. ואם כן גם אצלנו, זה כמו דעת בית שמאי. לכן, כשהבעל מת בלי בנים, היבמה כאילו כבר ירשה את הכתובה, כי זה שטר העומד לגבות. ואז כשהיא מתה, שומרת יבם כאילו יורש אותה. ולכן הוא צריך לקבור אותה תמורת מה שהוא יורש את כתובתה. שואלת הגמרא, אתה אומר שהאישה נחשבת מוחזקת בכתובה? והבינן, בשביל לקיים מדרש כתובה, שאנחנו הרי לפי בית שמאי שדורשים מדרש כתובה, כתוב שם כשתנסעי לאחר, כשתהיה לך אפשרות להתחתן עם מישהו אחר, תתלי מה שכתוב לכי, ולקה כאן, היא לא ניסית לאחר, אז היא לא מוחזקת בכסף של הכתובה. אמר רב אשי, יבם נמי כאחר דמי. מה שהיא ניסית ליבם, זה גם נחשב כשתנסי לאחר. ואם כן, מי ישעת מיטת הבעל, היא כבר עומדת להינסה ליבם, וזה נקרא כשתנסי לאחר, והיא באותו זמן שהייתה שומרת יבם, כבר הייתה כמו מוחזקת בכתובה, וברגע שהיא מתה, היבם הרי זוכה בכתובה הזאת, אם כן, הוא יורש אותה, יורש את כתובתה, צריך לטפל ולשלם את כתובתה. צריך לשלם את קבורתה. אביי אמר לרבה, מה הסיבה שיבם קובר את היבמה? כי ביבמה נאמר הכלל שניתנה כתובה להיגבות מחיים. ניתנה כתובה להיגבות מחיים, כי לפי דעת בית שמאי, כל העומד להיגבות, שטר העומד להיגבות כגבוי דמי. והמשנה שלנו זה כמו דעת בית שמאי, ששטר כתובה, כיוון שהוא עומד לגבות, זה כאילו שהיא כבר מוחזקת בזה. שלח לי רבה קושייה לאביי. ומכיוון שהוא לא היה בסמיכות לאביי, הוא שלח את השאלה ביד רב שמעיה בר זיירא. ומה הייתה השאלה? ומי ניתנה כתובה של יבמה להיגבות מהחיים של היבם? והתניה, רבי אבא אומר, אני רוצה לספר לכם על שאלה ששאלתי את סומכוס, יבם שייבם את היבמה שלו. ההלכה היא שהוא יורש את הנכסים של אחיו, אבל הוא לא יכול למכור אותם, כי הם כולם משועבדים לכתובה של היבמה. כזה סוג שיעבוד שהוא חזק יותר משיעבוד רגיל. שיעבוד רגיל, אדם יכול למכור את הנכסים המשועבדים, ואם בסוף לא יהיה לו לשלם לזה שהנכסים משועבדים אליו, אז אותו אחד ילך ויגבה את אותם הנכסים מהלקוחות. אבל השיעבוד הזה של הנכסים של האח שמת, שמשועבדים לכתובה של היבמה, מונע מהיבם למכור את הנכסים האלה, כמו שראינו במשנה. מספר רבי אבא, שאלתי את סומכוס עצה טובה. הרוצה שהוא כן יוכל למכור בנכסי אחיו. יבם שרוצה למכור את הנכסים של אחיו. כיצד הוא עושה? השיב לי סומכוס, יש לי עצה טובה בשבילו. אם הוא לא יכול לגרש את אשתו ואחר כך להחזיר אותה, כי הוא כהן, וכהן אסור בגרושה, אפילו בגרושתו, שלא ניסית, אז שיפייס אותה, את היבמה. יעשה סעודה יפה, לפתותה במשתה היין, ויפייס אותה שתסכים שהוא ימכור את הנכסים, שהם יותר מהשיעור של הכתובה שהוא מחויב לה. יש נכסים באלף זוז, הוא מחויב לה 200 זוז, שתיתן לו למכור את הנכסים בשווי 800 זוז. ואם היבם ישראל הוא, שהוא יכול לגרש אותה ולהחזיר אותה, כי בישראל מותר מחזיר גרושתו אם היא לא ניסית לאחר, אז יש לי בשבילו הצעה אחרי פשוטה. מגרש את היבמה בגט, משלם לה את כתובתה, ואם כן, הנכסים כבר לא משועבדים יותר, כי הוא כבר נתן את הכתובה, ואז הוא מחזיר אותה, והחזיר, על דעת הכתובה הראשונה, אחרי שהוא כבר מכר את הנכסים שהוא רוצה למכור. ואם זה נכון, סלקא דעתין עולה בדעתנו, שביבמה גם אומרים, ניתנה כתובה להיגבות מחיים. למה שיגרש אותה, ייתן לה כתובה ויחזיר אותה? נייחד לה נכסים בשיעור הכתובה. ומכיוון שניתנה כתובה לגבות, מכיוון שניתנה כתובה לגבות מחיים, זה נחשב כאילו כבר גבתה את הכתובה. ואת השאר של הנכסים לזבין הוא יוכל למכור. ומזה שאי אפשר, מוכח, שביבמה לא אומרים ניתנה כתובה לגבות מחיים. שואלת הגמרא ולתעמיך, לפי שיטתך, מה אתה צריך להגיע לברייתא ולא תבע ממתניתין? אתה יכול להקשות מהמשנה שלנו. שכתוב בה לא יאמר לה, ליבמה, במקום שכל הנכסים של אח שלי יהיו משועבדים לכתובה שלך ואני לא יוכל למכור אותם, בואי נשחרר אותם. אני אתן לך את כתובתך, את הסכום של כתובתך, הרי כתובתך מונחת לך על השולחן, ואז כל השיעבוד מהנכסים האחרים ישתחרר. אי אפשר לעשות דבר כזה, אלא כל נכסיו של אחיו אחראים לכתובתה. מכאן אפשר להוכיח שלא ניתנה כתובה להיגבות מחיים, למה אתה צריך להגיע לברייתא? מבארת הגמרא הסיבה שאי אפשר להקשות מהמשנה הזאת, כי הטעם המשנה יכול להיות שהיא לא באה לאסור למכור את הנכסים של אחיו, אלא אולי המשנה מתכוונת בסך הכל ליצה טובה כמה שמלה ללמד אותנו, לא לייחד לה ולהניח לה לשולחן מטלטלים בערך של הכתובה, כי אולי המטלטלים יאבדו, ורש"י כותב שיצטרך לכתוב לכתובה אחרת. אפשר אפילו להוכיח שזה הכוונה של המשנה. די לא תימה אחי, כי אם לא תאמר שזה הסיבה, אלא אסור למכור בנכסי אחיו, תראה מה, מה כתוב במשנה מיד אחר כך. מדברים על אישה רגילה גם. סייפה, דקטני, וכן לא יאמר אדם לכל אחת, לכל אחת שהיא אשתו, לא דווקא ליבימתו. לא יאמר לה, הרי כתובתך מונחת לך על השולחן, ומזה תוכלי לגבות את כתובתך. אלא כל נכסיו אחריהן לכתובת אשתו. מה, אתה רוצה להגיד שכל בעל לא יכול למכור את הנכסים של עצמו, כי הם משועבדים לכתובה של אשתו? מה, היא באה אליי לזיבוני, אם בעל רוצה למכור את הנכסים שלו, אך הנמי דלא מצי מזבין, וכי זה באמת ככה שהוא לא יכול למכור את נכסיו? בוודאי שהוא יכול למכור. זה שהנכסים של הבעל משועבדים לכתובה של אשתו, זה כמו כל שיעבוד רגיל של בעל חוב, שהנכסים שלו משועבדים למלווה או לכל חוב אחר, אם יש שיעבוד, שהוא יכול למכור, אלא שאם בסוף לא יהיה לו לשלם, יגבו מהלקוחות את מה שהוא מכר להם. אלא, כנראה, שאת החלק השני צריך לבאר, כשמדברים על אישה רגילה, עצה טובה המשנה מלמדת אותנו כמה שמלן, לא לייחד למטלטלים, שמהם היא תגבה את הכתובה, כי אם המטלטלים יאבדו, יצטרך לכתוב לכתובה אחרת, החנמי. אפשר גם לבאר לעניין נבמה את, אותה, את אותו דבר, שעצה טובה כמה שמלן, אבל לא נוכיח שלא ניתנה כתובה לגבות מחיים, ולכן המשנה הזאת לא רציתי להקשות, אלא מהברייתא דרבי אבא קשיא, שאם ניתנה כתובה לגבות מחיים, למה הוא לא יכול לייחד לה שיעור כתובה וימכור את שאר הנכסים? למה צריך להגיע למצב שהוא מגרש אותה או שהוא מפייס אותה? תרץ את הגמרא, באמת אפשר לומר ניתנה כתובה לגבות מחיים. ותשאל על דבריו של רבי אבא שיעץ או שיפייס אותה או שיגרש וימכור את הנכסים ואז יחזיר, לא קש, זה לא סותר למה הוא לא דיבר גם על האפשרות לייחד את השיעור של הכתובה ולמכור את השאר, כי זה משום איבה, הוא מייחד לנכסים בשביל לגבות, שהיא תגבה מהם את הכתובה, בעצם הוא אומר לה, תראי, אני כבר מכין, שהיא כבר תראה שהוא מכין את עצמו לאפשרות שהוא יגרש אותה, והוא כבר אפילו יכין את הכסף בשביל זה. זה יכול לגרום לשנאה ביניהם, לאיזשהו מתח. מה הוא כבר, כאילו הכין את כל הפרטים כדי ש... יוכל לגרש אותה? לכן אומרים לו, אל תעשה את זה. אבל רק בתור ריצה, לא באמת שאי אפשר לעשות את זה. את אי אפשר להוכיח שזה הסיבה. מספר את הגמרא, ההוא גברה, היה איזה אדם אחד, שאחיו מת בלי בנים, ואשתו דנפלה ליבמה, ליבום. וזה היה בעיר פומבדיטה. הוא היה האח הגדול מבין האחים. ומצוות ייבום הייתה מוטלת עליו. אחיו לא עמדו, אחד מאחיו בכל אופן לא עמד ביצר של תאוות הממון שבערה בקרבו. מה רצה לעשות? הוא ידע שאם אחיו ייבם אותה, הוא יזכה בכל הירושה של האח שמת בלי בנים, שהולכים ליבם. ביי אחווה, רצה אח שקטן יותר, למפסלה לה בגיטה מיני. הוא רצה לאסור את היבמה על אותו יבם שלא יוכל לייבם אותה, אלא יצטרך לתת לה חליצה. איך? הרי יבמה, קונים אותה בייבום, מוציאים אותה בחליצה. חכמים תקנו, שמכיוון שכל אישה מוציאים בגט, אם אדם נותן גט ליבימתו, היא נאסרת עליו, הוא חייב לחלוץ לה. אותו יבם רצה לאסור, אותו אח רצה לאסור את היבמה על אחיו, שלא יוכל לייבם אותה, על ידי שייתן גט, מספיק שאחד האחים נותן גט, ואז כל האחים נאסרים בייבום על אותה יבמה. עכשיו, האח שבא לייבם ראה שאח שלו רוצה לתת לה גט, כי אם אחד מהאחים נותן גט, כבר אי אפשר שאף אחד מהיבמים ייבם אותה. אז הוא הלך עכשיו לדבר איתו. לפייס את דעתו. אמר לי, מהי דעתיך? למה אתה רוצה לאסור אותה עליי על ידי שתיתן לגט? משום נכסי כנראה, אתה רוצה שאני לא אירש לבד את כל הנכסים של האח. אתה רוצה גם לקבל את החלק. אין בעיה. תן לי לייבם אותה, ענה בנכסי פליגנה לך. אני מקנה לך חלק, מה שמגיע לך מהנכסים שלו. כמו שהיית מקבל אם אני הייתי חולץ. והוא קנה את הדבר הזה, ונתן לו לייבם, והוא ייבם. אמר רב יוסף על הסיפור הזה, כיוון דאמור רבנן לא לזבן, מכיוון שחכמים תקנו שהנכסים של האח שמת בלי בנים משועבדים לכתובה של היבמה, והיבם לא יכול למכור אותם, אז הוא גם לא יכול לחלק את זה, לתת חלק לאחיו שבא לתת לגט. אף על גב דזבין לא אבא זביני זביני, אפילו אם הוא כבר בפועל הלך ונתן חלק כמו מחירה, נתן חלק, אבל כמו שהוא נתן, כמו שהוא מחר, זה בטל. זה בטל. זאת אומרת, הוא גם ייבם וגם מקבל את כל הירושה של אחיו. נתניה. מי שמת והניח שומרת יבם. זאת אומרת, אשתו ממתינה לייבום לאחיו. והניח נכסים בשווי 100 מנה. אף על פי שכתובתה אינה אלא מנה אחד. אז היבם יכול לומר, מה הבעיה? מה אני צריך להשאיר עכשיו את כל הנכסים האלה ולא למכור אותם? סך הכל כתובה מנה, ויש פה נכסים פי 100. בכל זאת לא ימכור. שכל נכסיו של אחיו המת אחראין לכתובתה של היבמה. אמר לאביי, כתוב כאן לא ימכור, אבל לא כתוב שאם הוא מחר, המחירה לא קיימת. יכול להיות אחד דאמור רבנן לא לזבין, כל מקום שהחכמים תקנו שלא ימכור, אף על גב דזבין לא אבא זביני זביני זביני. אפילו בדיעבד אם הוא מחר המחירה לא קיימת. ואתנן משנה בתחילת הפרק. משנה אומרת שאחת שמאורסת לבעלה והיא מקבלת נכסים, לפי בית שמאי הם אומרים תמכור את הנכסים האלה לכתחילה כל זמן שהיא מאורסת. ובית הלל אומרים לכתחילה לא תמכור. ובכל זאת בית הלל גם מודים, אלו ואלו מודים שהיא מכרה ונתנה בדיעבד המחירה הקיימת. אתה רואה את מקרה שחכם אמרו לא למכור, אבל אם מכרו המחירה הקיימת. שלחו את המעשה הזה לקמיד רבי חנינה בר פאפי. האם רבי יוסף צדק שהמחירה התבטלה כי כל הנכסים היו משועבדים בכלל לכתובה, ואח לא היה יכול לסכם עם זה שרצה לתת גט שייתן לו חלק? או כמו אביי שאמר שלכתחילה לא בוחרים, אבל אם מחר המחירה קיימת וזה שבא לתת גט כן קיבל את החלק שלו. שלחה, השיב רב חנינה בר פאפי כמו רבי יוסף, כדי רבי יוסף, שבאמת המחירה בטלה. אביי שסבר שהמחירה קיימת אמר שאין שום הוכחה מזה שרבי חנינה בר פאפי מסכים. אמר אביי, אתי רבי חנינה בר פאפי, בזה שהוא הסכים קיפי תללה, הוא תלה נזמים לדברי רב יוסף, הוא לא הוסיף שום דבר, הוא רק אמר שהוא מסכים, אז אין מכאן שום הוכחה. זאת אומרת, הוא לא בא להביא עוד הוכחות ועוד ראיות לדברי רב יוסף. שלחו את הנידון הזה לפני חכם נוסף, לקמד רב מניומי, שהיה בנו בריידר רב נחומי, כמו מי ההלכה, כמו רב יוסף או כמו אביי, והוא דווקא שלחה, הוא שלח שההלכה היא דווקא כמו אביי, כדי אביי שאומנם לא ימכור את הנכסים של אחיו שמשועבדים לכתובה של היבמה, אבל אם מחר, מחר, אז המחירה כן קיימת. הוא אמר, אבל אתם יודעים, ככה אני סובר על פי הראיות שאתם הצגתם בפניי, מה שאמר רבי יוסף עד עכשיו. אבל היא אמר בה, רבי יוסף, עוד טעם האחרינה, תשלחו לי את הטעם הזה, כי אני רוצה לשמוע בשביל לראות אולי אני אשנה דעתי. נפק רבי יוסף, רבי יוסף יצא באמת, דקדק והשכח, הוא מצא ראייה לדברים שלו מברייתא, דתניא. אם היבם פעם לבא כסף מאחיו שמת, ואחיו שמת, הרי שהיה נושה באחיו. הוא היה נושה של אותו יבם. והוא מת, המלווה. ואשתו, כעת שומרת יבם של הלווה. והניח שומרת יבם. לא אומר היבם שהיה חייב כסף לזה שמת, הועיל ושאני יורש, הרי אני עתיד לקבל את הירושה, כן יתיד ליבם את היבמה ולקבל את הירושה של אחי. החזקתי בכסף שהייתי חייב לו ואני לא משלם את זה יותר. אלא מה כן עושים? למי הוא ישלם? מוציאים מהיבם את הסכום שהוא היה חייב לו? כי הרי הכסף הזה הוא מהנכסים של המת שמשועבדים לכתובה של היבמה. עד כדי כך. ויקח בהן קרקע, והיא גם תהיה משועבדת לכתובה, והבעל מה שהוא יכול לעשות, היבם הוא רק אוכל פירות. אתה רואה מפה שבדיעבד שבאלף פעמים דיעבד, אם הוא מחר, מנכסי אחיו, המכירה בטלה ומבוטלת כאפר הארץ, כמו חמץ בערב פסח. כי הרי פה הבן אדם הכי מוחזק שיכול להיות בכסף הזה, כי הוא הרי הלווה, הוא היה חייב כסף לאחיו שמת. ובכל זאת, אנחנו רואים מפה שהוא חייב להוציא מעצמו את הכסף וללכת לקנות עם זה קרקע. אבל הוא יכול לומר, רגע, אבל אני הרי זכיתי בזה. לא, זה לא מועיל. אם כשהוא נתן את הנכסים, של אחיו לעצמו, חכמים שמוצאים את זה ממנו עצמו ולא מועיל, מה שנתן את הנכסים לעצמו, כל שכן, שבמקום שנתן את הנכסים לאחרים, המתנה בטלה. ככה רב יוסף הוכיח. יש לו הוכחה. שאפילו בדיעבד, אם הוא מחר, המחירה בטלה, ולכן זה שהוא התחייב לזה שבא לתת גט, שמע, אין לך מה לתת גט, אני אתן לך חלק בירושה, ההתחייבות הזאת זה כמו שהוא כותב על הקרח, אין לזה שום משמעות. אבל אביי שסובר שיש לזה כן משמעות, בא לדחות את הראיה, אמר לי אביי, דילמה, אולי דתב עלי יעבדו לי. לא הכוונה שמוציאים את הכסף שהוא חייב להכיב בעל כורחו ממנו. אלא יכול להיות שהוא באמת זכה בזה. הוא יכול להחזיק בזה. לחכמים נתנו לו עצה טובה, שיפרע את מה שהיה חייב להרחיב, כדי שהקרקע שהוא יקנה, יקנה עם זה קרקע, והקרקע שהוא יקנה יהיה קיים, ועם זה הוא יוכל לפרוע את הכתובה. כי אם הוא ישאיר את המעות, בסוף המעות האלה יכולים להיגמר. אז רבי יוסף אמר לי, הלשון של הברייתא מדוקדקת, תנה, תנה מוציאין מידו. בעל כורחום, זה משמע. ואת אמרה, דתב עלי עבדו להם, אתה בא לומר לי שהסוד נתנו לו עצה טובה, לא ייתכן. טוב. היה את רב מניומי ברידר רב נחומי, שביקש שאם יהיה ראיה נוספת של רב יוסף, שישלחו לו את הראיה. אז באמת, מכיוון שרב יוסף הביא ראיה מברייתא, הדר שלחו הקמי דרב מניומי ברידר רב נחומי, שלחו את זה אליו. אמר לי להוא, אז הוא אמר להם, אחי, אמר רב יוסף בר מניומי, אמר בשם רב נחמן, הברייתא הזאת, אתה לא יכול לסמוך עליה, לא נשנתה בבית המדרש של חכמים, אי אפשר לסמוך עליה, היא אינה משנה, אי אפשר להביא ממנה ראייה. מה איתה? מה הראייה שהברייתא הזאת לא מדויקת? היא לימה, אם תאמר משום, דאב להוא, מטלטלי. למה שהמאות שהוא חייב להכיב, יגבו אותה ממנו ויקנו בהם קרקע. הם הרי מטלטלים, ומטלטלים לכתובה לא משעבדי, לא משתעבדים, אלא רק הקרקעות משתעבדים. זה לא דחייה, כי דילמה, יכול שהברייתא הזאת היא כמו דעת רבי מאיר, היא דאמר במשנה שלנו, שהמטלטלים כן משועבדים לכתובה. אם יש מטלטלים, מוכרים אותם וקונים קרקע, והבעל אוכל פירות. ואלא מה תאמר שהסיבה שהברייתא הזאת לא מדויקת, משום דה אמר לה, היבם טוען להיבמה, את לאו בעלת דברים דידיית. אני לוויתי מאחי, לא ממך, אני לא חייב לך כלום. את לא יכולה לתבוע ממני שאני אשלם לך את החוב. למה אנחנו מחייבים אותו להוציא את הכסף ולקנות קרקע שהיא תהיה משועבדת לכתובה של אשתו, של היבמה? זה גם לא סיבה מספיק חזקה. דילמה, יכול שהמשנה שלנו זה כמו דעתו של רבי נתן, היא דתניה. רבי נתן אומר, דבר שמפורסם בשס, שיעבודה דרבי נתן, מניין לנושה בחברו מנה. אני תובע מחברי שהוא חייב לי 100 זוז. וחברו בחברו. החבר שלי יש לו מישהו שחייב לו 100 זוז. מניין שאני יכול ללכת ישר לחבר של חבר שלי ולקחת ממנו את המאה זוז? מניין שמוציאים מזה ונותנים ישר לזה? תלמוד לומר, במקום ונתן לאשר אלווהו, אומרת התורה, ונתן לאשר אשם לו. אשם זה הכוונה קרן, כמו שדורשת הגמרא במסכת בבא קמא דף קוף יוד, שתיתן למי שהקרן שלו. זאת אומרת, שאתה בא לפרוע חוב, אתה פורע ישר למי שהקרן שלו. זאת אומרת, אם אתה חייב כסף למישהו והוא חייב למישהו אחר, אתה נותן ישר למישהו חייב לו. אז אם כן, זה גם כן לא סיבה למה האישה לא יכולה לגבות את החוב של בעלה שמת, למה לא? הרי בעלה שמת חייב לה, והוא חייב לבעלה שמת, אז כן יכולה לגבות את זה ממנו. אז בעצם מה הבעיה בדברי הברייתא? למה אתה אומר שהיא לא משנה? אלא הסיבה שדברי הברייתא הם באמת לא מדויקים, כי לא אשכחן, לא מצאנו שום תנא דמחמיר תרי חומרי בכתובה, שמחמיר את שתי החומרות בכתובה, גם שגובים את הכתובה ממטלטלים, וגם שיגבו מטלטלים לא מהבעל, אלא ממישהו שחייב לבעל. שתי חומרות בכתובה זה לא מצאנו. אלא, אפשר להחמיר חומרה אחת בכתובה. היא כרבי מאיר שהמטלטלים משתעבדים לכתובה, היא כרבי נתן שאפשר לגבות את החוב ממי שלא לבא ממנו, אלא ממי שחייב לו. כיוון שבברייתא כתוב את שתי החומרות, מוכח שהוא לא קיבל את הברייתא מרבו, אלא הוא שנה את זה מעצמו, ואי אפשר לסמוך על הברייתא הזאת. אמר רבה, עכשיו אני הבנתי, אם כן היינו דשמנה לי לאביי, שמעתי פעם שאביי דאמר, על הברייתא הזו אינה משנה, כי הרי אביי הוא זה שחולק על רב יוסף, והברייתא הזאת היא ראיה לרב יוסף, אבל אביי כבר אמר שהברייתא הזאת היא אינה משנה, ולא ידענה מהי היא, לא ידעתי מה הסיבה, אבל כעת אני מבין, שמכיוון שיש כאן שתי חומרות בכתובה, לא מצאנו שום תנא שמחמיר שתי חומרות בכתובה, לכן הברייתא הזאת אינה משנה, ועד כאן דף פ' א'.